טוב, צהריים טובים, אנחנו ננסה להתגבר על הגשם, וברוך השם אנחנו חונכים את המקום הזה עם לימוד שיעור תורה, זה דבר חשוב מאוד, יהיה לנו באמת שכולנו נצליח בזכות זה. אנחנו עומדים בפרשת תצווה. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. השאלה הראשונה ששואלים...
דיברנו, כל שנה אנחנו מדברים על זה.
כן. מה פתאום נתקע לנו השמן זית הזה כאן באמצע?
שמן זית כתית?
כן. מה זה עושה, אתה זוכר? הטיפה הראשונה.
הטיפה הראשונה, הטיפה הכי טובה.
כן. רק מזה אפשר להדליק את המנורה. נכון. אז כמובן שואלים למה, אבל לפני שנגיע ללמה, בוא נבין את הסדר. דיברנו עד עכשיו, דיברנו משבוע שעבר על העניין של כלי המשכן. המשכן עוד לא מוכן. עכשיו אנחנו מדברים השבוע על בגדי הכהונה. ובסוף מופיע מזבח הקטורת. לכאורה הסדר כאן קצת משתבש לו.
מתבלבל.
כי היינו צריכים לדבר על
בניית
המשכן עם הכלים ושתי המזבחות, גם מזבח הקטורת שמופיע בסוף הפרשה, ובגדי הכהונה, ואחר כך דבר על השמן בשביל המנורה. מה קשור השמן למנורה? עוד אין בית מקדש, עוד אין משכן, עוד אין מנורה, עוד אין הדלקה. מה מדברים על שמן זית זך? ולא רק זה, העיתוי הזה לפני העניין של בגדי הכהונה. אבל תשימו לב מה קורה. ואתה אקרב עליך את אהרון אחיך, ואת בניו איתו מתוך בני ישראל הכהנו לי. יש כאן כמה לימודים עצומים. א', למה באמת השמן זית זך, ומדובר על הטיפה הראשונה הכתית? כי המנורה צריך להדליק אותה בדבר הכי טהור. המנורה מסמלת את אור התורה, ומסמלת גם חינוך. בעלותך את הנרות. מה זה בעלותך את הנרות? בפרשת בעלותך, אנחנו רואים בעלותך את הנרות, והסברנו שם שהנר, אתה לא רק מדליק אותו, אתה צריך לדאוג שהנר ידלוק מאליו לאחר מכן. זאת אומרת, תתת את הכלים הנכונים. נכון. עכשיו, השמן זית זך לפני הכהנים, אחרי שדיברנו על זה, קודם כל ישנה דעה שאומרת שבית מקדש השלישי ירד כולו מוכן. ואז כתוב אבל, וסמכנו בעניינו, והראינו בתיקונו. אז שואלים, סליחה.
למה זה הראשון לא ירד מוכן? זה היה הכי קלאסי הראשון. כי אתה מחכה אותו. עכשיו אומרים שבית מקדש השלישי ירד מוכן.
יש את מה שנקרא התאומן הזה, התאורות הדלתתה והתאורות הדלתתה. השאלה יפה. התאורות הדלתתה, התאורות הדלאלה. מה הכוונה? יש דברים שהקדוש ברוך הוא מביא מלמעלה, יש דברים שאנחנו עושים מלמטה. עכשיו, ברגע שיבוא המשיח, ברגע שתבוא הגאולה, זה בעצם הזמן. זה הזמן. לכן אומרים, בזמן הזה, כל הדברים הם יהיו שונים לחלוטין מה שהיה עד היום. זאת אומרת, יציאת מצרים וכל הניסים שהיו שם וכל הדברים, זה יהיה כעין וכאפס לניסים שיהיו בגאולה האחרונה. וכך גם אומרים שבית המקדש ירד מושלם מלמעלה. עכשיו, אמרנו מושלם. אז מה זה שאנחנו אומרים, והרינו בתיקונו? מה, הקדוש ברוך הוא מוריד משהו לא מושלם? מה, יהיה חסר פינה? זה לא מושלם.
לא, מלמד אותנו איך...
לא. הכוונה היא שזה יראה לנו איך אנחנו מתקנים את עצמנו איתו.
דיברנו על המנורה, תתחברו למנורה. חנוכת? לא, תגיד לי.
כן, אני מרגיש פה טפטוף.
חנוכת המשכן היא בהדלקת המנורה. זה כמו שבן אדם קונה בית. הכל יש לו בפנים. הכל מסודר. אבל אם אין אור, לא נגמר עוד הבניין. זאת אומרת, הרינו בתיקונו, זה לא שהבית מקדש לא ירד מושלם, הוא ירד מושלם, אבל מה שנשאר זה הפעולה של הדלקת המנורה. לכן, שמו כאן את הדלקת המנורה בסוף כאילו של הכלים של המשכן, לפני בגדי הכהונה. אבל עדיין משאיר אותנו עם השאלה, למה מזבח הקטורת תקוע בסוף. ובכל אופן, עדיין, בסדר, הכל טוב ויפה, למה אנחנו שמים את זה לפני בגדי הכהונה? אז קודם כל זה לא בדיוק לפני בגדי הכהונה, יש שלב לפני בגדי הכהונה. והשלב הזה הוא בעצם הכתרת הכהנים. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. זאת אומרת שבעצם עכשיו עוברת הכהונה לאהרון ולבניו. מה רוצים להגיד לנו? כאשר אתה בא ונכניס את העבודה של המשכן לפעולה, לפני זה אתה צריך לבחור אנשים שבאים ממקור זך וטהור. לכן קודם כל מדברים איתך על המנורה שהיא החינוך, שזה התורה, תודה, שזה התורה, שזה החינוך, וכל הדברים האלה צריכים להיות זכים וטהורים. כשאתה רוצה מישהו שינהיג אותך, המנהיג הזה צריך להיות לבוא ממקור זך וטהור. לצערנו הרב, אנחנו כולנו יודעים שברגע שהשמן הוא לא זך וטהור, התוצאות אנחנו רואים לאחר מכן. והיו לא פעם ולא פעמיים קטות בעם ישראל שעשו עיגולי פינות, מה שנקרא, והתוצאה הייתה הרסנית. דרך אגב, ללא שום קשר, גם העניין הזה של הנצרות זה גם תופעה שבאה מעצם היהדות, כי ישו היה יהודי והוא פשוט סטה מהדרך הנכונה, סטה מהסרט הנכונה, ולכן אז מה שאנחנו בעצם התורה מלמדת אותנו שאתה ברגע שמדברים על הכהונה, על העבודה, מי שהולך לעבוד שם צריך לבוא עם משמן זית זך, וזה בעצם לימוד בכל אחד ואחד מאיתנו. כשאנחנו רוצים ללמוד ממישהו, אנחנו צריכים לבדוק מה המקורות שלו. ולא ללמוד מכל בר בי רב שבא ואומר אני רב, אני זה, או קיבל תואר של רב, או שהוא עשה את הבחינות של הרבנות, זה עוד לא עושה אותו רב. אנחנו כולנו יודעים, לצערנו הרב, הרבה שרלטנים שיש להם תואר רב, וזה לא עושה אותם רב. רב זה לא תעודה. זה חוץ המייסה, אני לא מדבר על
מתחזים.
אני לא מדבר על מתחזים, אני אומר לאחד שיש לו תעודה מהרבנות שהוא רב. זה עדיין לא עושה אותו רב, גם הוא בגדרת מתחזה, כל עוד שהוא לא, אין לו את הפנימיות שלו. וכאן אנחנו חייבים לראות עוד נקודה. כתוב, ואתה הקרב אליך דרון אביך ואומן איתו מתוך בני ישראל. מה זה מתוך בני ישראל? בא להדגיש עוד דבר, המנהיג צריך לבוא מתוך העם. אי אפשר להנחית מישהו מלמעלה שלא מודע ולא יודע. וכאן גם יכול להיות איזושהי נקודה, שעד עכשיו משה רבינו זה הייתה הנהגה מאוד מיוחדת. משה רבינו היה...
כל יכול.
בוא, משה רבינו לא הגיע מתוך העם.
זאת אומרת, משה רבינו היה בדרגה כל כך גבוהה, שבעצם באיזשהו שלב עכשיו צריך להתחבר לעם כמו שצריך.
הוא התחבר אליהם מהצד. זאת אומרת, כאילו הוא גדל בצורה...
הוא היה מביא התורה, הוא היה אבי הנביאים. הוא התחבר אליהם לא מהצד, מלמעלה.
כן, אבל הוא לא צמח
מתוך העם.
נגיד, אהרון היה בפנים.
יפה. לכן עכשיו, הקדוש ברוך הוא עושה בעצם חיבור אל העם דרך אהרון. אומר, לכן מתוך בני ישראל. הלימוד בשבילנו הוא שבוחרים מנהיג או מישהו שינהיג אותנו, במיוחד אם מדובר על ההנהגה דתית דרך אגב, אתה לא יכול להביא מישהו שהוא לא מחובר אליך. זה כמו שמספרת, הגמרא מספרת, יש מדרש שמספר, השתי רבנים שהלכו ואמרו, בוא נעבור ליד פתח של בית זונות ונעמוד בפיתוי. אמר לו החבר שלו, אומר לו, בוא נעבוד לבד פתח של עבודה זרה ונעמוד בפיתוי. אז הגמרא שלה, תגיד לי, מה, הם מסובבים על המוח? מי מחפש ניסיונות כאלה בכלל? אלא מה? כשעומד הרב ביום כיפור ומרצה לקהילה שלו ומספר להם אסור את זה ואסור את זה וצריכים להתנהג בזה, מה אומרים הקהילה? תראה את זה, יושב לו מדל השן, מהבית הכנסת הולך ישר לבית, יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב, אנחנו נמצאים ברחוב, מתעסקים עם כל הלכלוך, אנחנו עוברים ליד בתי זונות, עוברים ליד בתי עבודה זרה, אנחנו מתערבבים עם האנשים, אנחנו מדברים איתם במסע ומתן היומיומי. אז הוא בא ומספר לנו, בטח, הוא לא עומד בניסיונות שלנו, איך הוא יכול לבוא לדבר איתנו בכלל? לכן, ברגע שהרב בא, דרך אגב, לכן אנחנו רואים מחזירי בתשובה, זה בדרך כלל אנשים שחזרו בתשובה בעצמם. למה? כי הם יודעים מה עובר הבן אדם. אתה לא יכול לבוא ולנסות להחזיר בתשובה אנשים שאין לך שום קשר איתם. אתה צריך למצוא את הקשר, והקשר הוא תמיד מתוך העם. לכן המנהיג חשוב שיבוא מתוך העם, לכן מדגישה התורה מתוך בני ישראל, כדי שנדע ונבין את הנקודה. עכשיו, ברגע שבחרת אותו מתוך בני ישראל, והבאת אותו משמן זית, זך, כתית, הקליפה הראשונה בלבד, אז אתה יודע שאתה נמצא בדרך הנכונה, ועכשיו אפשר להלביש את בגדי הכהונה, עכשיו אפשר להמשיך הלאה, ובסופו של דבר יש לנו את כל המערכת הזאת, ואפשר גם לשים את מסבך הקטורת שנמצא בסוף. זאת אומרת, הסדר כאן הוא פרפקט. רק צריך לדעת ולהבין למה התורה סדרה את זה כמו שהיא סדרה. נקודה חשובה תמיד, ואנחנו עוסקים בפרשה הזאת, פרשה שלנו לא מוזכר שמו של משה רבינו בכלל. זוכרים למה?
אני לא שבא לכם מישהו אותו.
כי הוא אמר, מחל הנה מספרך אשר כתבת. וזה לא מופיע עכשיו עדיין, אבל התורה היא איתו מקשה אחת. ולמה דווקא בפרשה שלנו? יכלו לבחור הרבה פרשיות אחרות. כי א', מאוד בולט החוסר של השם של משה. כל הפרשה היא ואתה תצווה, ואתה אקרב, ואתה תדבר.
ואתה הוא התכוון למשה, אבל הוא לא אמר את המילה משה.
ואתה, וכל הפרשה מלאה ואתה, 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 ואתה. זאת אומרת, כאן בעצם נהנה שם. למה הוא נהנה דווקא בפרשה שלנו? יש גם כמה פירושים. פירוש אחד אומר שבדיוק בשבוע הזה שאנחנו קוראים את הפרשה, חל יום הולדתו של משה רבינו, זין באדר. זין באדר זה יום הולדתו של משה רבינו. ולכן, דווקא ביום הולדתו של משה רבינו, רצו להראות לכל העמים כולם שאנחנו לא עושים את הנביא בתור אליל, אנחנו אפילו לא מזכירים
אותו.
להפך, דווקא ביום שבו הוא נולד ובו הוא נפטר, אנחנו אפילו לא מזכירים אותו. להבדיל מהנצרות, למשל, שאצלכם כל הפולחן מסביב, הכל מסביבו. אצלנו, בדיוק הפוך. לא מזכירים אותו. השבא שואלים שאלה, אבל
זה עניין
לא...
של להעצים כל אחד ואחד מאיתנו.
נכון,
תכף אנחנו נגיע.
תכף אנחנו נגיע לנקודה הזאת.
יש פה את המשה הזאת. שלו ואת בית המקדש
יפה,
שלו.
יפה, ולכן אתה עכשיו ענית על שאלה אחרת. אומרים, למה כתוב ואתה תצווה? למה כתוב ואתה תדבר? הרי אפשר לקצר ולהגיד, צווה, צו, דבר, ואתה מיותר. הרי תחשבו על זה, אם אני רוצה, התורה הרי לא סתם משמש מילים, אני יכול להגיד, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית. אמרתי מה שרציתי להגיד, וכולם מבינים שמדובר על משה. למה הדגשה ואתה, ולא פעם אחת, אלא מלא פעמים בתוך הפרשה, ואתה ואתה ואתה, לכאורה, מיותר. שהוואתה בא ואומר, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא מצווה בדברים האלה, והוא מצווה להעביר אותם הלאה. כל אחד ואחד מאיתנו יש בו משה קטן, והוא בעצם צריך לעשות את הדברים בדיוק כמו שכתוב בפרשה. זאת אומרת, ואתה, 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 זה בעצם פונה לכל אחד ואחד מאיתנו. כי לפעמים, מה עושה בן אדם? מנתק את עצמו. טוב, זה משה רבינו, הוא בסדר, הוא ואתה, ואתה, מי אני? אני, מה אני קטן? מה אני כבר מסוגל לעשות? יפה. אז באה התורה ואומרת לך, ואתה, ואתה, ואתה. עכשיו, אמרנו שהסיבה היא שלמה דווקא בפרשה שלנו? בפרשה שלנו, כאילו היא נופלת בזין ואדר, מעבר לזה יש עוד נקודה מעניינת, כי הרי הוא נענש פעמיים בפרשה שלנו, גם שלא מוזכר שמו, וגם כשאנחנו מסתכלים, הוא עד עכשיו היה בעצם הכל. משה רבנו היה גם הכהן וגם המלך,
כן, אתה הכל. בפרשה הוא הביא לארון את ה...
ואתה הקרב אליך את הארון אחיך. כן. זאת אומרת, וכאן בעצם הוא נענש על הקטע הזה, של... היה לו, תדוחים, היה לו את הוויכוח עם הקדוש ברוך הוא, במשך שבעה ימים מתווכחים, עד שהקדוש ברוך הוא כעס, ואז הוא אמר לו, תשלח ביד תשלח, ואז הוא וכו' 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 וכו'. אמר לו, אהרון אחיך מחכה לך, אתה אומר אהרון אחיך, אל תהיה בסדר, אהרון יקבל את שלו. ואז בעצם פרשה שלנו גם נענש על הקטע הזה. מה שאומרים, שהעניין הזה של זין באדר לא כל כך מסתדר, כי בזמנים עבר, שנים עברו, בשנים עברו, היו, בשנים עברו, היו קוראים את התורה בשלוש שנים, לא בשנה, כמו שאנחנו נוהגים היום. עכשיו, אם קוראים בשלוש שנים, זה לא נופל בזין באדר. אז כאילו, התירוץ הזה לכאורה נופל. אבל אומרים, זה לא מדויק. א', כמו שאמרנו, יש עוד סיבה, מכיוון שבפרשה שלנו מודגש כל כך הרבה פעמים מדברים אל משה והוא לא מוזכר, לכן זו פרשה שדורשת את זה, ואתה, 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 ואתה. ומעבר לזה אמרנו גם, שגם כאן הוא גם נענש בקטע של הכהונה שהוא מסר לארון. פעם היו קוראים שלוש שנים.
הפרשות הן מתחלקות לשלוש?
לא, היה מחולק בצורה שונה.
פרשה כנראה היה קוראים אותה.
היה מחולק בצורה שונה.
שלוש חלקים.
אבל אומרים שבכל אופן, גם התירוץ הזה הוא תירוץ. למה? כי אנשי הכנסת הגדולה סידרו את הפרשיות כמו שסידרו, ועשו את זה בצורה כזאת, שאז נופל זין באדר כאן. זאת אומרת, בסופו של דבר אפשר גם להתייחס לתירוץ הזה. אבל כדי...
דיברנו על זה פעם.
כן, כן. עכשיו... עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים כאן דבר יפה. אנחנו רואים ששמו של משה רבינו לא מוזכר, למה? זה גם לימוד עצום, שקללת צדיק אפילו על תנאי מתקיימת. כי הרי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא לא הרג את המשה, אבל ברגע שהוצאת משהו מהפה, הדבר הזה מתקיים. וצריך להיזהר מאוד במה שמוצאים מהפה.
זה אומר לנו עוד משהו שאף אחד לא קסם.
בוודאו שלא, זה בדיוק העניין.
זה העניין, ואף אחד... גם האדם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, שהוא היה המשיח, הנביא, כל מה שרק אפשר להלל אותו,
נכון.
גם הוא יכול, גם הוא צד שכן יכול לטעות, צד שני, גם הוא לא חסן מכלום.
ישנה כאן עוד נקודה מאוד.
בגלל, זה לא בגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל.
לא, 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 לא קשור.
לא קשור.
לא קשור חד לשני. הוא אמר מכני נא מספרך.
יש למעטפת של דברים שבגלל זה הוא לא נכנס לישראל.
כן, הוא אמר מכני נא מספרך. הוא אמר, אם אתה משמיד את עם ישראל, תמחוק אותי מהספר. זאת אומרת, אני מוכן אפילו למות, לא אכפת לי מה. אם אתה מוחק את עם ישראל, תמחוק אותי. אני לא רוצה להיות קיים בעולם כזה, שעם ישראל לא קיים. עוד פעם, אנחנו מדברים כאן על מנהיגים בדרגה ש... איפה אנחנו ואיפה הם. כמה שאנחנו יש לנו, איך אומרים, ללמוד מהדברים האלה. אבל עוד נקודה מאוד מעניינת יש, בפרשה שלנו, יש, אם אני לא טועה, לא יודע איפה כתבתי את זה, שמו של משה רבנו בעצם כן מוזכר.
טוב, מטפטף, אני מרגיש טקטוף, בפנים.
שמו של משה רבנו כן מוזכר, ואיך הוא מוזכר, שמו של משה רבנו? יש לנו... יש לנו 101 פסוקים בפרשה.
101 פסוקים?
101 פסוקים בפרשה. וזה רומז על הנסתר בשמו של משה רבינו. בואו ניקח את השם ככה, שזה כתוב, זה יותר ברור. זה השם של משה, מ-ש-ה, רואים?
כן, כן.
שאני לוקח ממלא, לוקח את הנסתר של המם, זה עוד מם, זה 40.
מה כמובן הנסתר של עוד מם?
יש לך, אתה רואה, יש את השם משה?
משה, כן, מ-ש.
יפה. משה זה הגלוי.
נכון.
עכשיו תיקח כל אות מהשם,
נכון.
ותמצא את המספר שאני מצטטר בו. מם זה מם ומם. כשאתה אומר מם, מה אתה אומר?
מם.
מם ומם.
נכון.
מם ומם.
כן, כן.
אז המם הנסתר הוא 40.
כן.
אחר כך אתה אומר שין, השין של משה שין, זה שין, יוד, נון.
נכון.
עכשיו, יוד ונון.
50.
60. זה 60. זה 60. ה' זה ה' ו-א'. אז ביחד אנחנו אומרים 60 ו-40 זה 100, 101 פסוקים.
זאת אומרת,
נמצא כאן לפנים שם. אז יש לנו 101 פסוקים. אז ראינו כאן כמה דברים נפלאים על העניין של הפסוקים הראשונים של הפרשה. ואחר כך אנחנו מדברים על הבגדים של הכהונה. עכשיו, גם כאן בעניין של הבגדים, חשוב לציין, מצד אחד באים ואומרים לנו כל הזמן, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. ומצד שני, אומרים לנו, תראו כאן כמה, איזה תיאור של הבגדים, והפרטים, ופרטי פרטים, ובגדים מפוארים, יש לכהן הגדול. אז רגע, בגדים זה חשוב, או זה לא חשוב, או איך להסתכל בכלל העניין של הבגדים. אז האמת היא שבגדים זה מאוד חשוב. וזה מתחיל גם בספר בראשית.
נכון.
כאשר אדם הראשון וחווה חטאו, הוא נתן להם כותנות אור. עכשיו, חשוב להבין, גם לפני זה הם היו לבושים, אבל בכותנות אור באלף. וכאשר הם חטאו, האור בעצם עזב אותם, והם היו ערומים. אז היו צריכים להיות, והם התגשמו, נהיו גשמיים יותר, אז היו צריכים כותנות אור בעין. יפה.
של החיות.
בדיוק. יפה. אור. ולכן, זה גם לימוד עצום. עכשיו, מה זה הבגדים? הרי יעקב, כשהוא יוצא לדרכו, מה הוא אומר? נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוס. זאת אומרת, בגד זה דבר יסודי, זה דבר בעל משמעות מאוד עמוקה. רק מה הבעיה? שכמו שאמרנו, יש אנשים שמצלים את הלבוש כדי להתחפש למה שהם לא. אנחנו עומדים, עוד מעט, יש אדר א' ואדר ב', אבל פורים זה בעצם, כשבן אדם מתחפש למה שהוא לא, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. זה קט הצבועים. אומרים, קט הצבועים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות במחיצתם, אין להם חלק בעולם הבא. לצבועים, עד כדי כך. כי מה זה צבוע? צבוע, הוא מטעה לא רק את עצמו, לפעמים הוא גם מטעה את עצמו, כן? אבל מה שגרוע זה שהוא מטעה את האחרים. וכמו שאמרנו, אם אחד מתלבש כמו רב, ומשחק אותה רב, הוא יכול להכשיל הרבה אנשים. וזה היום ולא רב. אה,
בואה,
תזיז את הכיסא לקדימה, תזיז את הקדימה. דרך אגב, גם במגילה, במגילת אסתר, מדובר על בגדים. גם על מרדכי, מדובר על בגדים, שיש לה בלבוש מלכות, את חלת, וכו'. בעיר שושן שרה.
גם את הבדיבות של הכהנים הוא...
אבל זה, אני מדבר, על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים. מה כל כך חשוב בעניין הזה? אז קודם כל, אנחנו לא זוכרים, תספר לכם את הסיפור. יש אנשים שאיך מתנהגים לא בהתאם לבגדים שלהם. ויש אנשים שבעצם הבגדים נכסים את כל הפוילשטיק שהם רוצים לעשות. עכשיו, אז רגע, אז זה טוב ללבוש בגדים או לא טוב ללבוש בגדים? עכשיו, מצד שני, בן אדם שיש לו תפקיד והוא לא לובש בגדים שמתאימים לתפקיד שלו, זה גם לא מתאים. תאר לך שאתה בא לאיזה רב, הוא לבוש בגלויי סחבות.
כלומר, כשאתה לובש בגד, אתה צריך לדעת שיש לו כוונות לבגד.
יפה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שהבגד מתאים לך ואתה מתאים לבגד, ולא לזלזל בבגד. להפך, עד הרבה. בן אדם שהוא רב, אומרים תלמיד חכם, שיש לו רבב על בגדו, מתחייב מיטה. עד כדי כך, למה? אנשים מסתכלים עליך. אתה מייצג את התורה. אתה הולך עם בגדים מלוכלכים? אסור לך. בן אדם שהולך בית הכנסת, צריך לבוא עם בגדים נקיים. זאת אומרת, יש עניין גדול מאוד לבגדים. רק מה? צריך לדעת, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. זאת אומרת, הבגדים לא עושים את האדם אם אין בן אדם שם. הבגדים עושים את האדם שהבן אדם נמצא בפנים. שאם אין אדם שם, אם יש חיה... נכון? הרבה דברים. זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם שיש חשיבות עליונה לבגדים. ולכן, עד הרבה, באה התורה ואומרת לך, כהן גדול, והכהנים צריכים ללבוש בלבוש מיוחד, שיפריד אותם מהעם, שיראו, הנה, זה כהן גדול. רק בצד הספרדים, גם זה מאוד בולט שהרבנים לובשים בגדים מאוד מיוחדים. והרב הראשי, כאילו הראשון לציון, לובש בכלל בגדים ממש צבעוניים.
זה גם הסיבה, נגיד, שבבתי כנסת יש, נגיד, קוד לבוש של לבן ושחור וכאילו...
כן, זה כאילו הבגדים שמכבדים את המקום, מכבדים את השבת. נכון? זה בדיוק העניין. אז יש קוד לבוש ויש חשיבות ללבוש, אבל צריך לדעת... זה מזכיר לי סיפור, מה שאתה אומר, זה מזכיר לי סיפור, היה כאן איזה קיבוץ, היו צריכים בהסקת רונה כמה פעמים. היה להם לסגור איזו עסקה עם חברה יפנית. והוא קיבוצניק, אתה יודע, עולה לך למטוסים, אתה יודע, עם מכנסיים קצרות, סנדלים, וככה הוא מגיע. והוא מגיע שם ליפן, לטוקיו, שם לשדה תעופה, ומחפש מי שצריכים לחכות לו. עכשיו, הוא חשב שהוא ראה איזה מישהו מחכה לו עם השם באנגלית, אבל אחרי שהוא הסתובב, ימין אפילו לא נעלם. הוא לא יודע, הוא מסתובב שם חצי שעה, שעה, מתקשר לארץ, הוא אומר לחבר'ה, תשמעו, אף אחד לא בא לקבל אותי כאן, לא יודע מה לעשות. הם מתקשרים לחברה ביפן, אומרים לו, מי לא בא? אנחנו באנו.
לא ראינו אף אחד.
ראינו מישהו בא עם מכנסיים קצרות וזה, זה לא מכובד. עם אנשים כאלה אנחנו לא עושים עסקים. הפסידו עסקה של החיים שלהם, בגלל שהבן אדם לא בא לבוש, כי שם יש קוד לבוש, במיוחד ביפן, בכלל.
גם ב...
היום הדברים קצת השתנו האמת. אני זוכר אבל בשנים הראשונות שאני הייתי הולך עם פרוחות, אם אתה לא היית הולך עם חליפה ועניבה, לא מסתכלים עליך. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להופיע בתערוכה רצינית בלי חליפה ועניבה, ואם אתה הולך לפגישת עסקים, בוודאי צריך להביא להם חליפה ועניבה. זאת אומרת, אתה צריך לכבד את האירוע, את המקום, את האנשים.
נכון. אני תמיד אומר את זה.
יפה.
חייבים לכבד את המקום.
נכון. ולכן, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כן חשיבות גדולה לבגדים, חשיבות עליונה. ולכן באה התורה ואומרת לנו שאתה בא ובונה בית מקדש, בונה משכן, ובוחר את הכהנים, הכהנים צריכים ללבוש לבוש מיוחד, שמפריד אותם משאר העם, והם צריכים לכבד את הלבוש הזה, וכמובן, אין, מצד שני, ברור לנו שבן אדם שלובש לבוש ובעצם מכסה את הפנימיות הרקובה שלו, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. זאת אומרת, מצד אחד, בגדים זה דבר מאוד נעלי, אנחנו רואים כאן, ומצד שני, זה יכול לגרום...
אנשים עושים את זה לפעמים כתר.
נכון, בצערי מה
רב. הלבוש שלך מהראש ועד הרגליים, כולל ה... אביזרים, שעונים, וזה, לפעמים אתה יושב ועם זה אתה סוגר עסקה.
נכון.
אם אתה סוגר עסקה לפעמים
מזה. אתה רואה איזה נעליים הולך, אתה רואה איזה שעון יש לו, אתה יודע אם יש לך עסק.
אז זה מה שהוא אמר, הוא גם אמר, אתה יודע אם יש לך עסק, ואנשים למדו את הטריק, והם מתחזים לזה גם, אתה מבין? לא, אני מכיר המון אנשים כאלה, שכולם היו פוזות, פוזות, יש לי חבר כזה, קוראים לו איתי קאץ, תכתוב בגוגל. תכתוב בגוגל איתי קאץ נדלן. היה פעם, איך עשו את המיליון הראשון? תכתוב, תראה אם זה, אני קצת איתי קאץ. כל הפוזות, זה פורש, וזה, 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 ופה ושם. היום, בפשיטת רגל, אין לו, אפילו קורקינט לאופניים אין לו, סיבך את אשתו, עזוב, נתן. הכל מהדברים האלה.
עכשיו, עוד נקודה מאוד חשובה, שאנחנו לא התייחסנו להתחלה, כתית, נר כתית למאור להעלות נר תמיד. מה זה העניין?
נר תמיד?
תמיד, תמיד. מה זה נר תמיד? נר תמיד, עכשיו יש כאן דיון שלם על מה מדובר כאן בעצם. אם מדובר על המנורה, זה היה צריך להיות נרות ולא לא ביחיד. אנחנו רואים שמדברים על הנר המערבי שהיה דולק בנס. אבל מעבר לעניין הזה, מה זה להדליק נר תמיד? נר תמיד שכל הזמן דולק. אותו דבר, יש קורבן התמיד, בבוקר ובערב. אלה דברים שבעצם אנחנו עושים אותם ויום יום. וצריך לדעת להבין, דווקא הדברים האלה שעושים יום יום, צריך להבין את חשיבותם. עכשיו, גם כשאנחנו מדברים כאן על חינוך וכלים, אנחנו צריכים לתת את הכלים הנכונים כדי שהנר של אותו תלמיד שאנחנו מלמדים, של אותו ילד שאנחנו מחנכים, של אותו אדם שאנחנו מדברים, שהאור שלו ידלק תמיד, שהאור הזה יהיה אור לעולמים. וזה בעצם כל הרעיון של ועשו מקדש ושכנתי בתוכם. כל הרעיון הוא לדעת ולהבין שאנחנו צריכים להנחיל את הדברים האלה גם לדורות הבאים. וגם אנחנו בעצמנו צריכים, זה לא פשוט להדליק את ה... שכל הזמן אנחנו נהיה עם נר דולק. זה לא לפעמים יש זמנים קשים יותר, זמנים יותר טובים, פחות טובים, אבל התורה באה ואומרת, הנר צריך לדלוק תמיד. איך דולק הנר תמיד? אם אתה מביא את הטיפה הראשונה של הזל, את הדבר הטהור ביותר, איתו אתה מדליק את המנורה, איתו אתה מחנך, כשאתה מחנך את הדור הבא, כשאתה מחנך את האנשים עם הטיפה הראשונה, עם בזכות ותואר, זה דבר שיהיה תמיד. לכן עם ישראל, אנחנו רואים, הוא עם עולם, הוא עם תמיד. אף אחד לא יצליח להשמיד את עם ישראל, ואף אחד לא יצליח. למה? כי יש לנו את הנר התמיד הזה שדולק כל הזמן. איך מדליקים את הנר התמיד הזה, איך גומרים לו להמשיך לדלוק, זה תלוי בנו. איך אנחנו נעביר, אם אנחנו נעשה נחפף, הילדים שלנו יחפפו יותר. אם אנחנו נראה להם את החשיבות העניין, הם יראו את חשיבות. עכשיו, חשיבות העניין זה לא בדיבורים, זה במעשים. כי, וכמו שאמרנו בפרשה, ראינו, ואתה תצווה, ואתה אקרב, ואתה תדבר, אתה צריך לעשות, אתה בלי לעשות, לא יכול. עכשיו, אתה לא יכול בינם להתחמק, לכן הפרשה אומרת, ואתה, ואתה, ואתה. שנזכה באמת, כולנו...
וזה מגביל גם לוועד ביקורים, זאת אומרת, כאילו, שבן אדם, לתת את הפרי הראשון, זה הוועד ביקורים, זה הראשון.
נכון.
קודם כל, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא עם הפרי.
זה גם, מה זה הביקורים? זה ביקורי מעשיך, זה המעשים שאתה עושה, אתה טוב. והמעשים שאנחנו עושים, לפי זה אנחנו משפטים. ואסור לשכוח לרגע, שכמו שאמר, שכל הפרטים ופרטי הפרטים, זה בעצם מדובר בסופו של יום על המקדש הפרטי שלנו. וכל מה שאנחנו קוראים כאן זה הכל בעצם לימוד עצמי אלינו. אנחנו בונים את המשכן. זה לא משהו שאנחנו כאן קוראים, כל בגדי הכהונה, והכלים, והמזבח, והשמן. זה בעצם הלימוד שלנו. אנחנו צריכים לראות את המשכן, כי בלי שאנחנו לראות את המשכן, אין שום משמעות למשכן. אין לו שום משמעות. זה סתם אבנים, ושזאת פעם היה לי ויכוח עם בן אדם. קדושה, קדושת ארץ ישראל, קדושת המקדש. הסברתי לו, אז יש נוסחה. עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. זו הנוסחה, ואין נוסחה אחרת. רק אם השלושה האלה נמצאים, רק אז אתה ממלא את התפקיד שלך. זאת אומרת, אתה לא יכול לחיות בארץ... בדיוק. אתה לא יכול להיות בארץ ישראל בלי לקיים את התורה. אתה לא יכול להיות יהודי טוב בלי לקיים את התורה איפה, ואיפה מקיים את התורה במקום הכי טוב? בארץ ישראל. זה המקום המושלם לקיום התורה. אנחנו זכינו ברוך השם, שאנחנו נמצאים כאן. אז על אחת כמה וכמה שאנחנו בונים משכן, ומה זה המשכן? זה הבית שלנו, המשפחה שלנו, החינוך של הילדים שלנו, אנחנו עצמנו, איך אנחנו מתנהגים עם האישה, איך מתנהגים עם הילדים. זה המשכן שבונים. זה המשמעות של הדברים. שנזכה באמת גם אנחנו כולנו ללמוד מהפרשיות האלה, להפיק את הלקחים הנכונים, ובאמת להדליק את הנר, שהנר ידלק תמיד.